שלום לכולם, אנחנו שמחים שאתם שוב איתנו בקותחים בראש, סדרת הפודקאסטים של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, והפעם אנחנו ממש גאים לארח את דוקטור אור קרסין, שלום לך.
שלום.
אור היא חוקרת מובילה וזוכת פרסים בתחום המדיניות הסביבתית מזה כ-10 שנים, ועוסקת בנושאי סביבה למעלה מ-20 שנה. היא שימשה כמנכ"לית ראשונה של ארגון הגג חיים וסביבה, ארגון הגג של ה... ארגונים הסביבתיים. היא יזמה את התחרות הישראלית לבנייה ירוקה כשהיא כהנה כיו"ר הוועדה לפיתוח בר קיימה בדירקטוריון קק"ל, והיא מייצגת את ישראל בגופים בינלאומיים בתחום הסביבתי. לצידה נמצא איתנו אלי כהן. שלום אלי.
שלום יעל.
אלי משמש כמנכ"ל טרמוקיר תעשיות ויו"ר פורום החדשנות בבנייה של התאחדות התעשיינים, חבר מייסד במועצה שלנו וחבר לשעבר בוועד המנהל של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה. כמו כן, אלי זכה בפרס המנהיגות בבנייה ירוקה לשנת 2018. אז קודם כל, תודה לכם חברים שאתם איתנו פה היום. היום אנחנו נבדוק מה הקשר בין משבר הקורונה למשבר האקלים, בעיקר בהתמודדות ובאופן של הניהול של שני המשברים האלה. נדבר על איך זה משפיע ובעיקר מה הלקחים מהמשבר על המגזר העסקי, בדגש על התעשייה, על מה יוציא את המשק מהמשבר, ואיך בכל זאת אנחנו יכולים לשמור על הסביבה ביציאה מהמשבר הכלכלי. אז אור, אנחנו נתחיל איתך ברשותך. קודם כל, האם בכלל קיים קשר בין שני המשברים? ואם כן, מה אפשר ללמוד על הניהול ובכלל ממשבר אחד לשני?
אז ראשית יעל, תודה שהזמנתם אותי לפודקאסט שלכם, קותחים בראש. נדמה לי שהשאלה שאת שואלת היא באמת אקוטית, גם לימים אלו, וגם בכלל על מנת לקחת לרגע צעד הצידה ולנסות להסתכל על הדברים מבבת על. אז יש דמיון בין שני המשברים הללו, אבל יש גם הבדלים מאוד משמעותיים ומהותיים ביניהם, וחשוב גם לעמוד על ההבדלים הללו ולהבין אותם. אז ראשית, אם אנחנו צריכים להתייחס לדמיון, אז בוודאי מדובר בשני המקרים, במשברים שמשנים סדרים חברתיים, ובהחלט מעוררים הרבה מאוד ריאקציות במערכות משנה שתלויות בהם, תכף אולי אני ארחיב בנקודה ראשונה. בבית השני, הדמיון כאן נוגע לכך שבשני המקרים יש והיו התראות מוקדמות ודרישות להערכות מוקדמות שלא נענו באופן מלא או לא נענו בכלל על ידי מרבית מדינות העולם. אנחנו יודעים שבמקרה של הקורונה לא דיברו אולי על הווירוס הספציפי, אבל בהחלט דיברו על הסכנות של וירוס שהתפשט מאוד מהר ברחבי העולם בעקבות הגלובליזציה, ועל הצרכים של מערכת הבריאות, בעיקר למתן מענה במקרה כזה, הצרכים של תיאום ושיתוף פעולה בינלאומי. ובמקרה של האקלים, אזי כבר למעלה מ-4 עשורים, שגם מדענים וגם אנשי ממשל, עוסקים בהתראה מוקדמת והצבת הרבה מאוד דרישות להערכות, אני אגע בזה ביתר רחבה תכף. אבל אני חושבת שלא פחות חשוב מהדמיון, יש גם הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין שני המשברים הללו. בנקודה הראשונה הרי שמשבר הקורונה הוא משבר מתפרץ ומתקדם במהירות רבה מאוד. יש גם, הסיכונים שלו הם גם הרבה פחות מובנים וידועים, אולי ממקרים או משברים אחרים שחווינו, אבל בהחלט, בסך הכל מדובר בסיכון שאנחנו די מהר מתחילים להבין אותו, ואנחנו די מהר לומדים על המחלה הזאת, על, והווירוס, על מבנה הווירוס של COVID-19. אפשר גם לכן לבנות מודלים שהם די ברורים של התקדמות המשבר מצד אחד והיציאה ממנו. המשבר הוא גם, יש נטייה לומר שהוא רב-מימדי, נכון, כי הוא פוגע בכלכלה, ואנחנו תכף נדבר על זה אולי יותר בהרחבה, אבל בסך הכל הוא מתחיל כמשבר בריאותי, וזה עיקר המשבר, ובזה אנחנו בעצם צריכים, עם זה אנחנו צריכים להתמודד. הפתרונות למשבר הזה הם די נהירים, לפחות אנחנו יודעים שאחד הצעדים החשובים הוא ריחוק חברתי, וכמובן שיש איזשהו אופק, ככל שמדברים על חיסון, אז אפשר לדבר על אופק של אולי שנה, אולי קצת למעלה מזה, שניתן יהיה להגיע לחיסון, שיאפשר לעבוד פתרון משמעותי. עכשיו, בניגוד למאפיינים האלה בעצם, משבר האקלים מתאפיין כמעט בניגודיות מוחלטת מכל אחד מההיבטים שהצגתי. קודם כל זה משבר שהוא מתקדם הרבה יותר באיטיות, הוא מלווה את רובנו במהלך חיינו, הוא ימשיך ללוות אותנו עוד הרבה מאוד שנים, ולכן גם התגובה והיכולת של אנשים לעכל את המשבר הזה היא שונה, אנשים מאוד מתקשים להבין אותו ולהפנים אותו בגלל ההתקדמות האיטית שלו. הוא גם מאוד מאוד רב-ממדי במהות שלו. כשאנחנו מדברים על משבר האקלים, אנחנו לא רק מדברים על התחממות, אנחנו מדברים על עליית מפלס פני הים, אנחנו מדברים על המסת קרחונים, אנחנו מדברים על תקופות יובש ארוכות, אנחנו מדברים על שיטפונות, וכל הדברים האלה יכולים לקרות במדינה אחת. כמובן, מעבר להשלכות המיידיות שיהיו למשבר הזה על, על, על רב הממדים שלו. היבט נוסף הוא המורכבות והקושי למדל את המשבר הזה שוב בגלל הביטויים הרבים שלו, וגם בגלל תופעות הסנובולינג שלו, בעצם אפקט של השפעה של מערכת אחת על מערכת אחרת. אז אם המערכת של, אם המפלס פני הים עולה, יש לו גם השפעה אקלימית רחבה יותר, שאחרי זה גם מאוד קשה למדל. הפתרונות גם של משבר האקלים, הם מורכבים ליישום. אמרנו קודם בהקשר של הקורונה, ריחוק חברתי, חיסון. פה אנחנו מדברים על פתרונות שמחייבים שינויים מקיפים מאוד בתשתיות ובאורחות החיים של כולנו, ומחייבים מדיניות מאוד מאוד רחבה שתתמוך בשינויים האלה. אנחנו בעצם מדברים על שינוי מוחלט, למשל, של מקורות האנרגיה של החברה האנושית. יש כאן במשבר הזה גם תופעה של כליאה בתוך המשבר. כלומר, בעוד שבמשבר הקורונה אנחנו ברגע שנצליח לצאת ממנו ויהיו לנו פתרונות כמו חיסון, אז אנחנו די מהר נוכל לפתור את המשבר הבריאותי, נכון? שיהיו לנו את התוצאות הלוואי של המשבר שנצטרך להתמודד איתם, כמו המשבר הכלכלי, בטח אלי תכף ירחיב בזה. אבל במשבר האקלים, בעצם אנחנו מדברים על כליה במובן זה שמה שאנחנו פולטים היום ישנה את האקלים גם בעוד עשרות שנים. כלומר, העובדה שאנחנו נצמצם את מקורות הבעיה, את פליטות גזי החממה, לא יורגש מיד בהטבה של המשבר עצמו. אז בעצם, בממדים האלה, יש לנו מצד אחד, כמו שהצבעתי בהתחלה, יש לנו מעט דמיון, אבל יש לנו הרבה מאוד שוני. ולכן נדמה לי שהדבר המרכזי שאפשר ללמוד משתי התופעות האלו, האחת כלפי השנייה, הוא החשיבות של מה שאנחנו מכנים למעשה מוכנות. מוכנות היא דבר מאוד חשוב לכל משבר, בכלל תכונה חשובה בכל התמודדות אנושית, ובעצם אם אנחנו מוכנים יותר, אנחנו מצמצמים את הפגיעות שלנו. בקורונה המוכנות כנראה צריכה לבוא לידי ביטוי בחיזוק משמעותי של מערכת הבריאות, וגם בחיזוק התשתית הכלכלית, כדי שהיא תהיה מוכנה להתמודד עם שוק חיצוני שכזה. באקלים יש הרבה מאוד צעדי מוכנות שצריך לבצע, שאולי בהמשך נוכל להרחיב עליהם.
תודה, דוקטור קרסין, על ההסבר שלך. אנחנו נעבור עכשיו לאלי. אני אשמח שאתה תגיד לנו מה דעתך על הקשר בין המשברים, ובעיקר אבל איך זה משפיע על המגזר העסקי, בכלל ועל התעשייה בפרט, זאת שאלה ראשונה. והדבר השני, אני אשמח שגם תיתן לנו ככה את הנקודת מבט שלך של היציאה מהמשבר, של המשק מהמשבר ובפרט של התעשייה.
אז בעצם משבר האקלים תמיד דובר עליו, עוד ידובר עליו, הוא מלווה אותנו כבר למעלה מעשור, רק לא ידענו בדיוק איפה הוא יכה. והיו הרבה מאוד הערכות לגבי העוצמות שמשבר כזה יכול להקות את התעשייה ואת המגזר העסקי, ובאמת הוא עיקה אותנו במקום שלא לא אף אחד, לפחות במגזר שבו אני נמצא כאן בארץ, מעולם לא חשבנו שזה יבוא דווקא מתוך משבר בריאותי, עם כל ההשלכות שיש לו, הוא באמת יצר אצלנו הגדלה של נושא האי הוודאות ואיך מתמודדים בעולם שסגור, שכל הכלכלות נסגרות פנימה בתוך מדינות, ובעולם כזה של חודשיים של חוסר קומוניקציה מוחלטת בין הכלכלות, אתה נדרש כתעשיין וכמגזר עסקי לסגל גם מבחינת הרגלי העבודה וגם מבחינת הרגלי הצריכה, וגם מבחינת שרשרת האספקה והשגת חומרי גלם, בתנאים שלא ידענו בעבר, ואנחנו צריכים להתמודד איתם. מה שנקרא מתיחת כל היכולות של כל המגזר העסקי והתעשייתי, המגזר הזה יודע ללמוד מהר, הוא לומד בדרך הקשה את הדברים, ונערך בקצב שיש לנו כרגע, אנחנו רואים קצב של, לפי הדיווחים של מקנזי, יציאה ממשבר עולמי בסדר גודל של 2021. מה יוציא אותנו מהמשבר, או מה איך המשק הולך לצאת מהמשבר. אז ברור לגמרי שההתנהלות של הממשלות בעולם נעות בין שתי גישות, אחת אומרת רפואת העדר, השנייה אומרת סגר, אבל כולם מסכימים בסופו של יום שהכלכלה היא החלק המרכזי שצריך להוביל את היציאה הזאת מהמשבר, כי אי אפשר לסגור לנצח את את האזרחים ואת העובדים, והכלכלה היא לב ליבה של הפתרון, או לב ליבו של הפתרון ליציאה מהמשבר. ולכן אנחנו כבר עדים מהבוקר במדיניות, גם אצלנו כאן בארץ, שאומרת, חברים, אנחנו אחרי הגל הראשון, צריך להתחיל להסתגל לאורח חיים חדש, ואנחנו בתעשייה וגם במגזר העסקי, גם חלק בלתי מרכזי, הייתי אומר, מרכזי מאוד מהסיפור הזה, ואנחנו לומדים בדרך המאוד מאוד קשה, אבל בדרך שהיא הדרך הנכונה, איך לסגל לעצמנו את אורח חיים ואורח תעשייתי, עסקי, חדש בעקבות המשבר הזה.
אוקיי, תודה אלי. אני רוצה שגם נסתכל, ופה דוקטור קרסין, אני אשמח שאת תעזרי לנו לראות. הרי בסך הכל כרגע אנחנו מדברים על האיזון המאוד עדין שמופר פה בין בריאות וכלכלה. אני אשמח שאנחנו נסתכל גם על הקשר שבין כלכלה לסביבה. איך זה יושפע כרגע? איזו השפעה המיידית, גם בטווח המיידי וגם בטווח הרחוק תהיה לזה על הסביבה?
למעשה, הקשר בין כלכלה וסביבה הוא קשר גורדי ממש, קשר בל ינותק. הסביבה היא מקור למשאבים עבור הכלכלה, היא מאכלסת את ההון האנושי ואת כל הפעילות שלו, והיא מהווה בעצם את הכלי קיבול, כביכול, של הפלטות הבלתי רצויות של הכלכלה, וכמובן גם במקרה הזה של התעשייה באופן ספציפי, ומתהרת את כל המזהמים שהם פועל יוצא של הפעילות הכלכלית. מצד אחד. מצד שני, כמובן, הגנה על הסביבה, ככל שזה נוגע לבני האדם וההשפעה שיש לנו על הסביבה, היא מאוד קשה כשהמציאות הכלכלית היא מציאות של צמצום כלכלי, של נסיגה כלכלית ושל תעוקה כלכלית. כשיש לנו מציאות שבה יש משבר כלכלי, אזי אנחנו צופים, וישנם לא מעט מחקרים שמצביעים על זה, על ירידה בהגנה על הסביבה. ולכן הקשר בין השניים הוא קשר בל ינותק, אבל כדאי גם להסתכל קצת יותר על הקשר בהקשר הנוכחי, ולהבין קצת יותר את התמונה לעומק. אז אם אנחנו בעצם מסתכלים על ההשפעה המיידית של המשבר הנוכחי הבריאותי, אז אנחנו גם באותה נשימה שאנחנו רואים משבר כלכלי, אנחנו בעצם רואים אולי איזושהי הטבה סביבתית. וזה לא מפתיע, כי כבר אמרנו שהפעילות האנושית יוצרת הרבה מאוד תוצרי לוואי לסביבה, ואז שהפעילות האנושית יורדת ואנשים כלואים בבית, הם נוסעים פחות, הם טסים פחות, הם צורכים פחות, ולכן כל הזיהומים הסביבתיים יורדים בהתאמה כמעט ישירה. אז אנחנו כבר רואים היום שיש ירידה מאוד משמעותית של כ-30% למשל, ברמות ה-NO2 בישראל, כתוצאה מירידה בנסועה בכלי רכב. אנחנו יודעים שיש ירידה משמעותית בפליטות גזי חממה גלובליים. למשל בסין נמדדה ירידה של כ-25%, זו ירידה דרמטית מאוד, בפליטות גזי החממה, בזמן המשבר הכבד בסין, בחודשיים הראשונים של ינואר ופברואר. לאחר מכן הירידה הזאת כמובן התמתנה, ככל שהתעשייה וסדרי החיים חוזרים למסלולם. אז יש לנו את ההשפעה המיידית, שהיא יכולה אולי להיות מטיבה, ואנחנו גם שומעים על כל מיני אנקדוטות של חיות, טבר שיוצאות ומסתובבות ברחובות. כל זה יכול להיות די נחמד לצפייה, אבל הבעיה היא לא זאת. זה דבר אולי משמח כשלעצמו, אבל גם לא מאוד מעודד מצד שני, משום שהשאלה היא כמובן מה תהיה ההשפעה לטווח בינוני וארוך. וכאן התמונה היא הרבה יותר מורכבת. בעצם ככל שאנחנו רואים פגיעה כלכלית, אזי עולה וגובר החשש לפגיעה בסביבה כתוצאה משני תהליכים מקבילים. תהליך ראשון הוא הרצון והנכונות להשקיע השקעות סביבתיות בתעשייה ובמשק באופן כללי, השקעות שמטיבות את מצב המדדים הסביבתיים, השקעות שיש בהן ביטוי לחדשנות סביבתית, למה שנקרא גרינטק, ויש חשש לפגיעה בתחום הזה, כתוצאה מאיזושהי שמרנות כללית, שבעצם המשקיעים וגם המשק לא ירצו ולא יוכלו לשים דגש על הנושאים האלה בעת הזו. וכמובן, החשש שמתלווה לזה הוא חשש לפגיעה ברגולציה הסביבתית, וכמובן לאכיפה בפרט. עכשיו, אנחנו יודעים שבעת של משבר, ברגע שיש גם תוצאה נלווית של פגיעה כלכלית, אז בעצם יש לממשלה רצון להתניע מחדש את הכלכלה. ואחד הדרכים שנתפסות כדרך שעשויה להועיל להתנעת הכלכלה, היא הפחתה בדרישות הסביבתיות. היא בעצם אמירה על התעשייה שטוב, תשמעו, אנחנו עכשיו בעת משבר, אז אולי נדרוש מכם קצת פחות בכל מה שקשור לרגולציה סביבתית, זה עשוי להקל עליכם, בכל מה שקשור להשקעות שאתם נדרשתם קודם לכן להשקיע כדי להפחית פליטות, או לשפר ציי רכב, או כל פעילות אחרת שבוצעה. ואת התופעה הזאת אנחנו כבר רואים לה, אנחנו כבר עדים בעצם לממש פעילות מוחשית בכיוון הזה, בארצות הברית למשל, עם הוצאה של צו של המשרד להגנת הסביבה האמריקאי, ה-EPA, שהודיע שהוא יימנע מאכיפה והטלת כנסות על מפעלים, ככל שההפרות הסביבתיות יהיו הפרות שניתן לקשור אותם למשבר הקורונה. וזה כמובן דבר שצריך להדאיג את כולנו. בעיניי צריך להדאיג גם את התעשייה, אני מאוד אשמח לשמוע מה לאלי יש לומר על זה, אבל הוא עלול להביא למדרון מאוד מאוד חלקלק, שבסופו של דבר ישיג אותנו אחורה שנים רבות מכל ההתקדמות שחלה בתחומים האלו, ומההתחייבויות הנדרשות להפחתת פליטות גזי חממה שניתנו ברמה הגלובלית. כמובן שהמשבר הנוכחי, וכאן היא הנקודה השלישית של השפעה לטווח ארוך, עלול גם להפחית את הנכונות לשיתוף פעולה גלובלי בעידן של גלובליזציה. בעצם ללא שיתוף פעולה גלובלי מסיבי לא ניתן להתמודד עם משבר האקלים, ויכול מאוד להיות שמה שאנחנו רואים כרגע של סגירת הגבולות של מדינות, שבא לידי ביטוי גם בהפחתה מסוימת בסחר העולמי, תוריד במידה מסוימת גם את המוטיבציה לשיתוף פעולה בחזיתות אחרות, ובעיקר בחזית הזאת של הפחתת פליטות גזי חממה, שללא שיתוף פעולה משמעותי בין המדינות, וכמובן בין המדינות שמובילות את הכלכלה העולמית, בהם ארצות הברית וסין, אנחנו לא נראה ולא נוכל לראות שיפור משמעותי בפליטות ובמצב הסביבה.
תודה, דוקטור קרסין. אני רוצה רגע לפני אלי שאני מפנה אליך את השאלה הבאה, רק לספר לכם, לשתף אתכם, שקראתי בסוף שבוע בבי-בי-סי, שחלק מתוכניות החילוץ של אותה, של מדינות באירופה, לוקחות בחשבון את נושא הסביבה של אותם ארגונים ואותה תעשייה. זאת אומרת, ככל שאותו גורם תעשייתי הוא יותר מתחשב בסביבה, ולוקח בחשבון את כל הסיפור של הפחתת פליטי חממה, כך תגבר התמיכה שהוא יקבל מהממשלה. לוואי ונראה את זה פה. אני יודעת שיש דיבורים על זה ברקע. אלי, אני אשמח לשמוע ממך גם את להתייחס למה שדוקטור קרסין אמרה, וגם אם כבר היום התכנון יציאה מהמשבר מוביל אותנו, אם אתה כבר רואה את הדבר הבא, את המשבר הבא, זאת אומרת, בוא תתן לנו נקודת המבט של היציאה שלכם, וככה איך תחום התעשייה והעסקים, שצריך להיות הרבה יותר גמיש עכשיו, איך הוא נערך לזה?
טוב, אז צריך לומר שברמה הגלובלית, ארצות הברית לא הייתה שותפה למאמצים בשנים האחרונות, עם הדגשה של הנשיא טראמפ שהתכחש לכל הנושא של משבר האקלים, אבל אפשר לראות בכלכלות האחרות, קרי בסין ובאירופה, שהקריאה לטפל במשבר האקלים לא פחתה, בעיקר בנושא של התוכניות לטווח הארוך. כמו שאמרת וכמו שאמרה גם אור, התוכניות האלה קיימות ומקבלות משנה תוקף בכל תוכניות העתידיות שהכלכלות רוצות לראות בתוכניות של התעשייה. זה לטווח ארוך. אין ספק שבטווח הקצר, אני מסכים עם דוקטור קרסין, שברגע שאתה במשבר, הדבר הראשון הוא לטפל בנושא הכלכלי, ואין ברירה. יש מין תחושה שנושא הרגולציה, והרגולציה הסביבתית בעיקר, עוברת למקום השני, אבל זה רק בטווח הקצר. בטווח הארוך, אנחנו יכולים לראות את זה אפילו אצלנו כאן בארץ, כל התוכניות שמדברות על חדשנות ועל סביבה טובה יותר, מתבססות בעיקר, 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 על הפחתת גזי החממה לטווח הארוך, ואין לי ספק שאחרי המשבר הזה, גם אנחנו, התעשייה והמגזר העסקי, לא נוכל להישאר יותר אדישים לתוכניות העתידיות שלנו לגבי השקעות, קרנות הון סיכון. כל הנושא הזה אמור לקבל שינוי פאזה מאוד גדול, ואין ספק שאנחנו נראה שינוי, בעיקר בנושא הבריאותי הפעם. והיה פה דגש בתחילת השיחה של אור, היא אמרה בצורה מפורשת, ואני מסכים איתה, הנושא הזה של משבר הבריאותי, הוא מחייב שינוי פאזה בהשקעות, והוא מביא אותנו לאתגר הבא, שכנראה נדע להתמודד במשבר הבא יותר טוב עם הנושא הבריאותי, ואנחנו לא יודעים מאיפה בדיוק יבוא עוד פעם אותו משבר, מאיזה סוג של משבר הוא יהיה, כי אין ספק שאנחנו עדיין לא טיפלנו במשבר הגדול, המאיים, שהוא כמו עננה מעל כולנו, שהוא משבר האקלים. הוא רק מצייד אותנו בכלים יותר טובים להתמודד הלאה עם המשבר הבא. אבל הוא לא נגמר, המשבר לא נגמר, ולשאלתך אני אומר, אנחנו רק מתכוננים למשבר הבא.
תודה, אלי. אני רוצה רגע לשאול אתכם, אבל ככה שנצא עם איזשהו נימה יותר אופטימית, בכל זאת, בימים קשים אלו. אתם חושבים שיש משהו ממה שאנחנו למדנו, ומהמסקנות שיש לנו כרגע, שהם sustainable, שהם בר קיימה לעתיד? זאת אומרת, אנחנו רואים כרגע שאנחנו יותר עובדים מהבית, ואנחנו פחות ברחבים, כל נושא הצריכה שלנו קצת ירד. אז יש לזה, החיסרון זה באמת נושא המיתון שזה מביא איתו, היתרון הוא נושא הסביבה. חושבים שיש דברים שאנחנו ניקח איתנו כמסקנות שאנחנו ניישם קדימה?
אין לי ספק שהנושא, לי יש שלושה פרמטרים שאני חושב שאני לוקח איתי מהמשבר הזה, ואני אתן על זה דגש הרבה יותר גדול. אחד, זה כל הנושא של שינוי הרגלי העבודה. אין ברירה, חייבים להתרגל להרגלי עבודה אחרים. לא בטוח שאני אסע לחוץ לארץ כמו שהייתי נוסע, לא בטוח שהישיבות שלי יהיו מחויבות להיות בפגישות פרונטליות. אפשר לעשות את זה דרך הזום. זה נושא אחד. נושא שני, זה כל הדגש על כלכלה מעגלית. אני חושב שהמשבר הזה הוכיח לנו עוד פעם ועוד פעם, שהנושא של התנהלות על פי עקרונות של כלכלה מעגלית יכולים לשפר לנו לאין ארוך את התוצאות שלנו, בהתחשב בכל מה שקשור בטבע ובמשאבים. והאחרון החביב זה הנושא של הסימביוזה התעשייתית שמתקשר לנושא של הכלכלה המעגלית. אני נתתי לזה דגש גם בעבר, אני חושב שצמצום הצריכה של משאבים הוא בלב הדיון היום, ואנחנו ראינו איך מדינה שלמה פתאום סוגרת את עצמה, יורדת בצריכה, מנצלת יותר טוב את המשאבים הקיימים שיש לה, ומתנהלת קצת אחרת. אז אני לא אומר שהכל יישאר, זה בטוח לא, כי אנחנו מתרגלים מהר מאוד למציאויות חדשות, אבל משהו אני לוקח איתי מהמשבר הזה.
טוב, אני ממש מסכימה עם כל הנקודות שאלי אלה, ואולי אני גם בנקודה האחרונה, או כמעט האחרונה שלו, גם בסוף אצלי, אבל אני רוצה להתחיל דווקא בהיבט של שינוי התנהגות, ואני חושבת שהאמירה הכללית והתחושה הכללית שרבים יוצאים ממנה במשבר הזה, שעל אף הסקפטיות הרבה שלנו, שינוי התנהגות של פרטים הוא אפשרי. כלומר, אנחנו ראינו איך בטווח של מספר ימים, עברנו כולנו מחיים מאוד פעילים, חיים מאוד צרכניים, חיים שהם מאוד דינמיים ומלווים בהרבה מאוד נסיעות תכופות לכל מיני מקומות, להתכנסות לתוך הבתים, ולמעשה הישארות במתים במהלך חודש וחצי, כמעט חודשיים, לרובנו, וזה לווה בעוד הרבה מאוד שינויים קטנים, כמו שימוש בסניטציה לידיים, ובלבישה של מסכות על הפנים, דברים שלא היינו מאמינים לרגע אחד, אם היו אומרים לנו לפני מספר חודשים שזה מה שאנחנו נעשה כחלק משגרת החיים שלנו, פשוט לא היינו מאמינים, ובפרט ככל שמדובר בישראלים שלא מאוד ידועים ברמת הציות שלהם, היינו ממש סקפטיים. אז אפשר לראות שינוי התנהגות הוא אפשרי, ולא רק זה, אלא שגם יש ציות נרחב לדרישות רגולטוריות, ככל שהן נראות לציבור באמת מהותיות וכאלה שיכולות להשפיע על איכות החיים שלהם ועל החיים ממש. ואני חושבת שבשתי הנקודות האלה צריך גם ללמוד בכל מה שקשור למשבר הסביבתי, כדי להפוך את התקשור של המשבר הזה להרבה יותר נראה לציבור, הרבה יותר מתקשר למיידיות ולדחיפות כפי שהמשבר הזה קיבל, כדי לחולל את אותם שינויי התנהגות עמוקים שאנחנו בעצם רוצים לראות ביחס למשבר האקלים. עכשיו עוד נקודה שלא הועלתה על ידי אלי, אבל אני חייבת להעלות אותה כנציגה של האקדמיה בפודקאסט הזה, והוא שיש בעיניי חשיבות גדולה, ואני חושבת שגם יש עכשיו הבנה גדולה יותר מצד הציבור, ובוודאי מצד התקשורת, ואולי אפילו, אני אומרת אפילו בזהירות, מצד הממשלה, על החשיבות שבמחקר המדעי והצורך בעצם בתשתית מדעית טובה לקבלת החלטות, או בקצירת העומר, פשוט חשוב להקשיב למדענים. וללא ידע מדעי, ללא מחקר מדעי, לא היינו יכולים להניח את הידע לתרחישים הנוכחיים, ליציאה מהתרחישים הללו, או לתרחיש הנוכחי הבריאותי, ובוודאי פתרון לבעיה, גם הוא יגיע רק מהמדע, אם יגיע חיסון, הוא לא יגיע משום מקום אחר. אז יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למחקר ולמדע, והצורך להשקיע שם היא ברורה, ונדמה לי שהיא קיבלה ביטוי מאוד מודגש במשבר הנוכחי, וכמובן בכל מה שקשור למשבר האקלים, אזי שם את תקשור של המשבר הזה, ואת ההבהרה של המהות שלו וההשלכות שלו, אנחנו ראינו קודם כל מצד מדענים, אותו פאנל ידוע של מדעני האקלים, ה-IPCC, שבעצם מוביל כבר לפחות 30 שנה, את הפעילות בהקשר הזה. ובאמת כנקודה אחרונה, גם בעיניי הנקודה הזאת שאלי מעלה של כלכלה מעגלית, של המוגבלות של המשאבים בהקשרים כאלה, כשיש משברים גלובליים, איך אנחנו צריכים להתכנס פנימה לתוך הכלכלות שלנו ולהסתמך יותר ויותר על המשאבים המקומיים וניצול ומיצוי של משאבים מקומיים לתוך שרשרת היצור, הוא באמת נקודה שבעיניי נקודה מאוד חשובה כלקח לתעשייה, הצורך מצד אחד למזער את הפחת, שזה כמובן איזושהי תובנה כללית, כלכלית, אבל בעבר למזעור הפחתים, אז בראש ובראשונה לעודד ולקדם את המחזור בתוך התעשייה, ולוודא שיש גם מוצא וגם מקורות לשרשרות הספקה שהן יותר פנימיות, כלומר ברגע שאנחנו נראה יותר מחזור, יהיו לנו כאן יותר חומרי גלם בישראל, שיגיעו מתוך הכלכלה המקומית, ויוכלו להיות מופנים חזרה לתוך הכלכלה המקומית, ויש לזה חשיבות גדולה בכל משבר, בוודאי במשבר האקלים, שהוא גם משבר של זמינות של משאבים, ולכן חייבים להתייחס לפרמטר הזה. אז אלה בהחלט הנקודות שאני גם מסכימה עם אלי, אני מקווה שגם הצלחתי להרחיב קצת בנוגע להסכמה שלי איתו.
בהחלט, אני חושבת שגם שמת זרקור על משהו מאוד חשוב, אני מודה לכם קודם כל על ההשתתפות, אני רוצה לסכם ככה שהייתה שיחה באמת מאוד מעניינת שנתנה ראייה רחבה ושונה על המשבר שאנחנו נמצאים בו כרגע, החיבור שהצלחנו לייצר בזכותכם ב-20 דקות האחרונות בין כל המשבר הקורונה, משבר האקלים, כלכלה, סביבה, תעשייה, זה מרתק. אם אני מנסה ככה לפשט את הדיון פה, בהחלט יש הרבה מה להסיק מתוך משבר הקורונה למשבר האקלים. אין ספק שאת משבר הקורונה אנחנו התאמנו את עצמנו בגלל הסכנה המיידית, ופחות אנחנו חשים בתור אדם פרטי את משבר האקלים, אבל הוא פה, ואנחנו לומדים ממשבר הקורונה את הצורך בככה יכולת ההתגמשות שלנו וההתאמה שלנו לסיטואציות, יחד עם חיזוק החוסן שלנו, ואני חושבת שכלכלה מעגלית מאפשר באמת את הצמיחה המקומית של הכלכלה המקומית, ופחות הישענות על הכלכלה או על חומרים מחול, ויש כאן בהחלט דברים ביוביוריסטיים שאנחנו יכולים לאמץ, כמו שאתה דיברת אלי, וגם את הזכרת דוקטור קרסין, על ההתנהגות האנושית, אם זה קצת להיות יותר מחושב, ובהחלט הנושא של עבודה מהבית, ובהחלט לשקול האם אנחנו צריכים את כל הנסיעות האלה שאנחנו נמנענו מלהיות מסוגלים לעשות בזמן האחרון. אז הרבה חומר למחשבה נתתם לנו, שיחה מאוד מעוררת השראה, אני באמת מודה לכם. ניפגש בפודקאסט הבא, קודחים בראש, תשמרו על עצמכם, שיהיה יום טוב.